שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קמ"ז, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בקמ"ו עמוד ב'. הנושא שלנו היום, וגם בערך לתשע הדפים הבאים, זה מתנת שכיב מרע. כבר הזכרנו כמה פעמים ששכיב מרע זה אדם שנפל למשכב, והוא מרגיש שהוא הולך למות, למרות שזה לא בטוח, והוא רוצה לחלק את הנכסים שלו כמתנה, בשביל שהם לא ילכו לפי דיני הירושה הרגילים. זה נקרא מתנת שכיב מרע. שמתנת שכיב מרע יש בשני דינים מיוחדים, גם את זה הזכרנו בעבר. דבר אחד, בניגוד לכל הקניינים, היא נקנית על ידי עצם האמירה שלו ולא צריך מעשה קניין. דבר שני, גם זה בניגוד לכל הקניינים, היא נקנית אחרי שהוא מת. בקניין רגיל אי אפשר להקנות אחרי שאדם מת. פה אפשר, כי הרי כל המטרה שלו זה רק אם הוא מת. אם הוא לא מת, אז הוא רוצה שזה יישאר אצלו. לכן יש לו אפשרות לחזור בו עד שהוא מת, וכשהוא מת, זה יעבור לזה שהוא הקנה לו. שני הדברים האלו גורמים למתנת שכיב מרע להיות קצת דומה לירושה, כי גם בירושה כמובן לא צריך מעשה קניין, וזה קורה אחרי שהמוריש נפטר. אז זה מתנת שכיב מרע, והיא מוגדרת על ידי זה שהוא חולה ושהוא נותן את המתנה על דעת זה שהוא הולך למות. עכשיו איך נדע שבאמת הוא נתן את המתנה על דעת זה שהוא הולך למות? אז יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת זה שהוא יאמר במפורש, ואפשרות שנייה זה אומדנה. כלומר, אפשרות ראשונה, כשהוא נתן את המתנה, אם הוא אמר, אני נותן את זה על דעת זה שאני הולך למות, אז ברור שזה מתנת שכיב מרע. אפשרות שנייה, גם אם הוא לא אמר את זה, אם הוא עשה משהו שגרם לנו לאמוד את דעתו, אומדנה, שהוא עושה את זה על דעת זה שהוא הולך למות, אז גם זה יהפוך למתנת שכיב מרע. איזה אומדנה יש כאן? אם הוא נתן את כל הנכסים שלו, זה אומר שהוא חושב שהוא לא הולך לחיות. ממילא הוא לא צריך לעצמו שום דבר, לכן הוא נתן הכל. הסימן שהוא עושה את זה בגלל שהוא הולך למות. אבל אם הוא השאיר לעצמו משהו, אז כנראה שהוא מבין שהוא כן הולך לחיות. לכן הוא השאיר לעצמו משהו. ואז ממילא זה לא יהיה מתנת שכיב מרע, כי הוא לא עשה את זה בגלל שהוא הולך למות, אלא זה יהיה מתנה רגילה. ואז ממילא, ככה לפי המסקנה בקופנון א', הוא יצטרך גם מעשה קניין. אז עד כאן ראינו את המשנה. עכשיו בגמרא יש לנו שני נושאים עיקריים. נושא אחד זה לגבי אותה אומדנה. אנחנו נשאל מי הוא התנא שסובר שבממונות הולכים לפי אומדנות, כלומר שאנחנו מעריכים שלזה הוא התכוון אפילו שהוא לא אמר את זה במפורש. זה נושא ראשון. נושא שני, אנחנו נשאל מה המקור לזה ששכיב מרע מקנה על ידי דיבור והוא לא צריך מעשה קניין. אז נתחיל בנושא הראשון, שואלת הגמרא מי הוא התנא שסובר שהולכים לפי אומדנה. אז בזה הגמרא מביאה שתי דעות, רב נחמן אומר שזה רבי שמעון בן מנסיה ורב ששת אומר שזה רבי שמעון שזורי. נראה מה הם אומרים. אז רב נחמן אומר שזה רבי שמעון בן מנסיה, הוא דיבר על מקרה שאדם חשב שהבן שלו מת, נתן את הנכסים שלו במתנה למישהו אחר. אז מן הסתם הוא נתן את המתנה למישהו אחר רק כי הוא חשב שהבן שלו מת, אחרת הוא היה מוריש לבן שלו. אבל הוא לא אמר במפורש שזה הסיבה שהוא נותן. ואז יום אחד התברר שהבן שלו לא מת. אז תנא קמא שם אומר אין מה לעשות, הוא נתן מתנה, מתנה חלה. אבל רבי שמעון בן מנסי אומר שהמתנה מבוטלת, כי כן הולכים לפי האומדנה, ומן הסתם הוא נתן את זה רק בגלל שהוא חשב שהבן שלו מת. אז רבי שמעון בן מנסי אומר שם האומדנה. אז זה הרב נחמן שזה כרבי שמעון בן מנסיה. רב ששת אומר שזה רבי שמעון שזורי. על מה הוא דיבר? זה ממשנה בגיטין. אם אדם רגיל אומר תכתבו גט לאשתי, והוא לא אמר תכתבו ותתנו, אז אנחנו כותבים לו גט אבל לא נותנים לאשתו. אבל אם זה אדם שהוא יוצא בקולר, כלומר הוא נידון למוות או שהוא יוצא למקום מסוכן כמו למדבר או לים, ורבי שמעון שזורי מוסיף גם אם הוא חולה מסוכן, אז לא רק כותבים את הגט אלא גם נותנים, כי אנחנו עומדים את דעתו ומניחים שהוא בעצם מתכוון לומר תכתבו ותתנו, כי מן הסתם אם הוא חושש שהוא הולך למות, אז הוא רוצה לגרש את אשתו בשביל שלא תצטרך ייבום. לכן שמה גם תנא קמא וגם רבי שמעון שזורי עושים אומדנה, רק שרבי שמעון שזורי עושה קצת יותר, לכן רב ששת אמר שזה כמו, אבל באמת זה גם כמו תנא קמא. אז ראינו את רבי שמעון בן מנסיה וראינו את רבי שמעון שזורי. עכשיו שואלת הגמרא, למה כל אחד לא אמר כמו השני? כלומר, למה רב נחמן אמר שזה דווקא רבי שמעון בן מנסיה ולא רבי שמעון שזורי, וגם להפך? עכשיו שתי התשובות יהיו אותה תשובה בעצם. כל אחד מהם, רב נחמן ורב ששת, מבינים שהמקרה שהשני הביא הוא לא ממש מקרה של אומדנה, כי זה אומדנה די מפורשת. ואנחנו מחפשים אומדנה שהיא לא כל כך ברורה. כלומר, רב ששת אומר לרב נחמן, אני לא מביא מרבי שמעון בן מנסיה, כי שמה ברור שהוא נתן את הנכסים רק כי הוא חשב שהבן שלו מת. זה לא כזה חידוש. אנחנו מחפשים אומדנה שהיא יותר חידוש. ורב נחמן אומר לרב ששת בדיוק אותו דבר. הרי שמה במקרה של הגט, הוא אמר תכתבו גט לאשתי. אז מן הסתם הוא התכוון גם לומר תכתבו ותתנו. אחרת, למה שהוא יאמר את זה? לכן זה די ברור ששם כן הולכים לפי אומדנה, ומשם אי אפשר ללמוד למקרים אחרים. אז בקיצור, כל אחד לא מקבל את המקרה של השני, כי שמה הוא יותר מדי ברור, ואנחנו מחפשים אומדנה שיותר מחודשת. בכל אופן, אלו שני התנאים שמצאנו שאומרים אומדנה. עכשיו, לסיום הנושא הזה, שתי שורות לפני סוף קוף מבב עמוד ב', הגמרא מביאה ברייתא עם מקרה שמאוד דומה למקרה של רבי שמעון בן מנסיה, שאדם נתן את הנכסים שלו מתנה למישהו כי הוא חשב שהבן שלו מת, והיא שואלת האם גם את הברייתא הזאת צריך להעמיד גם לפי רבי שמעון בן מנסיה. רק שיש הבדל משמעותי בין הברייתא הזאת לבין הדין שעליו דיבר רבי שמעון בן מנסיה. בדין שרבי שמעון דיבר עליו, האדם לא אמר, הבן שלי מת, לכן אני נותן לו. אלא הוא פשוט נתן לו, ואנחנו מניחים שהוא עשה את זה בגלל שהוא חשב שהבן שלו מת. לעומת זאת, בברייתא שעכשיו אנחנו מדברים עליה, מדובר באדם שאמר, חשבתי שהבן שלי חי, ומסתבר שהוא מת, לכן אני נותן את הנכסים לפלוני. לכן פה אומרת הגמרא, זה לא רק רבי שמעון בן מנסיה, אלא לזה גם רבנן יסכימו. כי כאן זה נחשב שהוא ממש אמר במפורש שהסיבה היחידה שהוא נותן לפלוני את הנכסים, זה בגלל שהוא חושב שהבן שלו מת. לכן פה, גם לפי רבנן, אם יתברר שהבן שלו חי, אז המתנה בטלה. עכשיו הגמרא שואלת על זה, אז מה חשבנו? ברור שזה גם לרבנן ולא רק לרבי שמעון בן מנסיה. אומרת הגמרא, יכולנו לחשוב שזה שהוא אמר לפני שהוא נתן, פעם חשבתי שיש לי בן, עכשיו שאין לי, אני אתן לפלוני, זה לא כי הוא תלה את המתנה בזה שהוא חושב שעכשיו אין לו בן, אלא כיוון שהוא חילק נכסים, הוא פשוט סיפר לנו על הצער שלו שאין לו בן לתת לו. זה מה שהיינו יכולים לחשוב. כמה שמלן שברגע שהוא אמר את זה, ברור לנו שהוא רק נתן בגלל שהוא חושב שאין לו בן. אז עד כאן הנושא הראשון של השיעור, אומדנה, הבאנו שני תנאים שסוברים שיש אומדנה, ואמרנו שהמשנה מבוססת או על זה או על זה, תלוי במחלוקת רב נחמן ורב ששת. עכשיו נושא שני, שהוא מבוא לענייני שכיב מרע. מה המקור לזה ששכיב מרע יכול להקנות בלי מעשה קניין, אלא באמירת פיו? אנחנו נראה בעניין הזה שתי גישות. גישה אחת מנסה למצוא לזה פסוק. נראה שתי שיטות שמחפשים פסוק מהתורה ושתי שיטות מהנביאים. למרות שגם מי שמחפש מהתורה יש ראשונים שאומרים שזה רק אסמכתה. כל זה הגישה הראשונה. הגישה השנייה אומרת שזה תקנה דרבנן. אז נתחיל משתי הדעות הראשונות בתוך הגישה הראשונה שלומדים את זה מפסוקים מהתורה. שניהם לומדים את זה ממילים מיותרות בפרשיית הירושה, ומבינים שהייתור הזה בא לרבות שיש עוד סוג של העברת נכסים שזה כמו ירושה. מה זה? זה מתנת שכיב מרע. מה המילים המיותרות? אז רב לומד את זה מי והעברתם את נחלתו לביתו. התורה יכלה לכתוב נחלתו לביתו בלי והעברתם, ורב ברבו לומד את זה מי ונתתם את נחלתו לאחיו. גם כן התורה יכלה לכתוב נחלתו לאחיו, אז לומדים מהייתורים האלו לשכיב מרע. זה שתי הדעות הראשונות. שתי הדעות האחרונות לומדים לא מפסוקים מהתורה אלא מהנביאים, במקרים שבהם כתוב שאדם שהלך למות ציווה לביתו, כלומר מסר צוואה, ומשמע שהוא עשה את זה על ידי דיבור ולא עשו איזה מעשה קניין. מה המקרים שמצאנו? אז רב מנשה בר ירמיה לומד את זה ממה שישעיהו אמר לחזקיהו כשהוא אמר לו שהוא הולך למות, הוא אמר לו שיצווה לביתו לפני שהוא ימות, ורמי בר יחזקאל לומד את זה מהחיתופל שלפני שהוא התאבד גם הוא ציווה לביתו. אז משני אלו לומדים ששכיב מרע מצווה, כלומר מוסר צוואה בעל פה וזה תופס. אז אלה ארבעת הדעות של הגישה הראשונה שלומדים את זה מפסוקים. עכשיו אנחנו בערך באמצע עמוד א', מכאן ועד סוף העמוד, כיוון שהזכרנו כבר את החיתופל, אז יש פה אגדתות על החיתופל ומתוך זה מגיעים לעוד עניינים, נדלג על זה כרגע ונקפוץ לדעה השנייה בעמוד ב' של רב נחמן. רב אומר בשם רב נחמן שזה ששכיב מרע יכול להקנות על ידי דיבור פיו זה תקנה דרבנן. רשב"ם אומר שאיך הם יכולים לעשות את זה? כי הפקר בית דין הפקר, אז יש להם סמכות לתקן כאלו תקנות. ולמה רבנן תקנו את זה? שמה תתערף דעתו. רשב"ם מסביר שכוונה היא שמה הוא ימות לפני שהוא יספיק לעשות מעשה קניין, לכן נתנו לו את האפשרות להקנות גם בלי מעשה קניין שהוא יספיק. יש כאלה שמסבירים שכוונה היא שאם הוא ידע שהוא לא יכול להקנות את מה שהוא רוצה ולא יקשיבו לו אחרי שהוא ימות, אז זה עצמו יגרום לו לצער שיטריף את דעתו, ואנחנו לא רוצים לסכן אותו יותר ממה שהוא כבר מסוכן, לכן מרגיעים אותו שהוא ידע שמה שהוא אומר אנחנו נעשה לפי מה שהוא אמר. אז זה דעת רבה בשם רב נחמן שזה תקנה דרבנן. עכשיו שואלת הגמרא שורה שלישית בעמוד ב', האם באמת רב נחמן אמר את זה? הרי רב נחמן גם אמר את הדבר הבא על דין ששמואל אמר. יש דין שמלווה יכול למכור למישהו אחר שטר חוב, רשב"ם אומר למשל על ידי שהוא ימסור לו את שטר החוב. כלומר, נניח שרובן נלווה לשימון כסף, ועכשיו הוא רוצה למכור את השטר חוב ללוי, כלומר ששימון ייתן ללוי במקום לרובן, אז הוא יכול להקנות לו את שטר החוב. עכשיו ראשונים מסבירים שמה שהוא מעביר לו זה לא את עצם החוב, כי החוב הוא עדיין משימון לרובן, אלא הוא מעביר לו את השיעבוד נכסים שיש לחוב, שזה נמצא בשטר. כלומר שלוי יוכל לגבות מעכשיו את החוב, הוא יוכל אפילו לגבות מנכסים משועבדים, אבל עדיין שיעבוד הגוף, כלומר החיוב עצמו של הכסף שלווה למלווה, הוא נשאר למלווה המקורי, כלומר רובן. ממילא אומר שמואל, אם רובן ימחה לשימון על החוב, אז המחילה תתפוס, ויוצא שלוי קנה חתיכת דף שאי אפשר לעשות איתה כלום, כי רובן ראובן מחל על החוב לשימון. אמנם אומר רשב"ם על פי גמרא בכתובות שאם הוא יעשה את זה, אז הוא יצטרך לפצות את לוי כי הוא הזיק לו, אם אנחנו דנים דינה דגרמי, לא ניכנס לזה עכשיו. עכשיו אומר רב נחמן, מה ששמואל אמר שראובן יכול למחול על החוב, זה רק אם הוא מחר את זה לשימון במחר רגיל. אבל אם הוא נתן לו את זה במתנת שכיב מרע, זה מתנה יותר חזקה, כי היא פועלת כמו שראינו בהתחלה, כמו ירושה, ואז בזה ראובן מעביר לגמרי את החוב ללוי, אז ראובן כבר לא קשור לעסק והוא כבר לא יכול למחול. עכשיו הגמרא אומרת, בשביל להניח שמתנת שכיב מרע יותר חזקה ממחר רגיל, חייבים לומר שמתנת שכיב מרע תופסת מדאורייתא. אחרת לא מובן למה דווקא זה מה שיצליח להעביר את החוב לגמרי. אז איך רב נחמן אמר שמתנת שכיב מרע זה רק תקנה דרבנן? עונה הגמרא, זה באמת דרבנן, אבל נתנו לזה תוקף כשל תורה. ובזה סיימנו את החלק העיקרי להיום, היה לנו שתי סוגיות, דבר ראשון מי אמר שעושים אומדנה, ודבר שני מה המקור לזה ששכיב מרע קונה על ידי דיבור פיו, אמרנו שני דברים מהתורה, שני דברים מהנביאים, ודבר אחרון שזה תקנת חז"ל. עכשיו נחזור אחורה לחצי השני של עמוד א', יש לנו פה כמה ענייני אגדתא, כיוון שהזכרנו את אחיתופל. אז דבר ראשון הזכרנו מקודם שאחיתופל התאבד ולפני זה הוא נתן צוואה לביתו, עכשיו הגמרא אומרת שהוא גם נתן להם שלוש עצות. דבר אחד הוא אמר להם אל תשתתפו במחלוק, דבר שני אל תמרדו בבית דוד, כי הרי הוא עצמו עשה את זה וזה לא הלך, ודבר שלישי הוא נתן להם עוד עצה טובה, אם אתם רואים שהיום של שבועות הוא יום ברור, כלומר בהיר, זה אומר שהולך להיות עכשיו שנה טובה לחיטים, תזרעו חיטים. ועכשיו עד סוף העמוד נדבר על העניין הזה של ימים שהם סימן לכל השנה, נדבר על שלושה ימים כאלו, שבועות, שמיני עצרת וראש השנה. אז דבר ראשון כמו שאמרנו זה שבועות, אז הגרסה הראשונה זה מה שאמרנו עכשיו, שהוא אמר להם אם יום שבועות הוא יום ברור, כלומר בהיר, אבל מרזות ראו גרס הפוך, שהוא אמר להם אם זה יום בלול, כלומר יום מעונן זה סימן טוב, ורבי יעקב משלב בין שתי המסורות ואומר שמדובר שזה היה בלול, כלומר מעונן, ואז הגיעה רוח צפונית ופיזרה את העננים, זה סימן טוב לזרעים. בשורה השלישית לפני סוף העמוד נראה עוד משהו לגבי שבועות, אבא שאול אומר שאם שבועות הוא יום ברור זה סימן יפה לכל השנה. אז זה לגבי שבועות. אבל הרב יצחק בר אבדימי אומר אנחנו לא הולכים לפי הסימן בסוף העונה בשבועות, אלא בתחילת העונה בשמיני עצרת. מה בודקים? בודקים לאן נושבת הרוח ביום של שמיני עצרת, ואז יודעים שלשם תנשב הרוח ברוב השנה, וככה יודעים האם זה יהיה שנה טובה ליבול או לא. רוח דרומית, כלומר מדרום לצפון, זה סימן ליותר מדי גשם ויותר מדי לחות. רוח צפונית, כלומר לדרום, זה סימן לפחות מדי גשם ויובש, אבל עדיין איכשהו סביר. רוח מערבית זה הכי טוב, זה מביא בדיוק את המידה הנכונה של הגשם, ואז כולם שמחים. רוח מזרחית, כלומר ממזרח למערב, זה מביא איתו חום ויובש, וזה לא טוב לאף אחד. אז זה מה שהם היו בודקים ברוח בשמיני עצרת, אבל הגמרא מקשה על זה מברייתא ששם רואים בדיוק הפוך לגבי רוח מזרחית ומערבית. אנחנו אמרנו שרוח מערבית זה טוב כי זה מביא בדיוק את המידה הנכונה של הגשם, ורוח מזרחית זה לא טוב כי זה מביא חום. בברייתא כתוב בדיוק הפוך, רוח מערבית לעולם קשה, רוח מזרחית לעולם יפה. עונה הגמרא, הלן והלהו. בבבל שצריך פחות גשם, עדיף רוח מזרחית שמביאה יובש ולא גשם. בארץ ישראל שצריך הרבה גשם, אז צריכים את רוח מערבית. אז ראינו מה הסימן של שבועות, ראינו את שמיני עצרת, ועכשיו לסיום אומר רב זביד על ראש השנה. אומר רב זביד, אם ראש השנה הוא יום חם, אז כל השנה תהיה חמה, ואם קר, אז כל השנה תהיה קרה. מה זה משנה? בשביל שהכהן הגדול ביום כיפור ידע על מה להתפלל. כלומר, אם זה היה יום חם, הוא יתפלל שלא יהיה חם מדי, אותו דבר לגבי קור.